שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ז במסכת סוטה. נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נראה האם עדיף להתחתן עם אישה פרוצה או עם הבת שלה. בחלק השני נחזור למשנה לגבי בעלים שהבית-דין מקנה בשבילם. בחלק השלישי נראה היקש בין האיש לאישה ונראה מה לומדים ממנו. ובחלק הרביעי נראה משנה מאוד ארוכה שאותה נחלק לשני שלבים. השלב הראשון גם כן יעסוק בענייני סוטה, השלב השני יהיה לגמרי בדרך אגב. אז החלק הראשון, אישה שהיא פרוצה שכולם אומרים שהיא מזנה, הגמרא קוראת לה דומה, והשאלה היא, מה עדיף? האם להתחתן עם דומה או בת דומה? עכשיו כמובן, לכתחילה ברור שעדיף לא להתחתן עם שתיהם, אבל באיזשהו סיטואציה נניח שאדם צריך לבחור, אז מה עדיף? אז בזה יש מחלוקת, שמואל אומר שעדיף דומה, רבי יוחנן אומר שעדיף בת של דומה. מה הסברות? אז שמואל אומר שעדיף דומה כי הוא מתמקד בייחוס שלה, כלומר, האם היא הגיעה מזיווג כשר, אז היא עצמה אמנם אולי חוטאת, אבל היא הגיעה מאבא ואמא כשרים. לעומת זאת הבת שלה סיכוי טוב שהיא נולדה מזנות, ולכן עדיף להתחתן איתה ולא עם הבת. זה שמואל. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שעדיף את הבת של הדומה, כי הוא מתמקד לא בייחוס מי האבא ואמא שלה, אלא באישה עצמה, מה המעשים שלה, וממילא הדומה כיוון שאומרים שהיא מזנה, אז עדיף להתרחק. לעומת זאת הבת של הדומה, אמנם היא נולדה לאמא שהיא לא בסדר, אבל הבת עצמה יש לה חזקת כשרות, היא יכולה להיות צדיקה גמורה, ולכן עדיף להתחתן איתה. ולגבי זה שאולי היא ממזרת, כי אולי אמא שלה חטאה, לזה לא באמת צריך לחשוש, גם אישה שמזנה, עדיין רוב הבעילות שלה הם עם הבעל, לכן רוב הסיכויים שהבת בסדר, זה רבי יוחנן וכך באמת ההלכה. ונוסיף לזה עוד שתי הערות. הערה אחת שמקשה הגמרא על רבי יוחנן מברייתא שאומר שאדם נושא דומה, כלומר לכאורה כמו שמואל שעדיף את האימא ולא את הבת, אבל מתרץ רבה, הברייתא לא התכוונה לדומה, אלא לבת דומה, ובאיזה זכות הוא משנה את הברייתא? כי הוא אומר, ממילא צריך לשנות את הברייתא, כי הרי ודאי שאדם לא באמת נושא לכתחילה דומה, אלא הברייתא התכוונה בדיעבד, אז אם אני כבר משנה את הברייתא, אני גם אשנה את זה מדומה לבת דומה, זאת הערה אחת. הערה שנייה, רבי יוחנן כאמור אומר שעדיף בת דומה, ואפשר לסמוך על זה שהיא לא ממזרת, ועל זה שואל רב אמרם, זה נכון אולי כשאימא שלה היא דומה ממוצעת, אבל מה קורה אם היא ממש דומה, היא פרוצה ביותר, האם גם אז אתה סומך על זה שבת לא ממזרת? ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק, באמת אם האימא פרוצה ביותר, אי אפשר לסמוך על זה, ואסור לו לשאת את הבת, כי סיכוי טוב שהיא ממזרת, אבל אומרת הגמרא, גם זה קצת תלוי בשאלה אחרת, שאלה מציאותית יותר, שדנים בה במסכת נידה, וזה מתי בחודש אישה מתעברת. האם סמוך לווסת, או אחרי התבילה, ולמה זה תלוי בזה? כי אם היא מתעברת אחרי התבילה, אז אמנם מדובר באימא שהיא לגמרי פרוצה, אבל גם היא הולכת לטבול, והבעל יודע מתי תובלת, אז לפחות ביום יומיים האלו, אולי הבעל יצליח לשמור עליה שהיא לא תצא לזנות, ואם כן, אולי אפילו שידעו דומה פרוצה ביותר. בכל זאת, אולי הבת שלה כן כשרה. זה אם אנחנו אומרים שהיא מתעברת סמוך לטבילה, ובזה הגמרא נשארת בטייקו. אבל, לפי הדעה שהיא לא מתעברת סמוך לטבילה, אלא סמוך לווסת, ועל זה לבעל אין שום שליטה, הוא לא יודע מתי הווסת תהיה, אז ודאי שאין שום דרך לשמור עליה, וודאי שבאמת הבת שלה תהיה אסורה, שוב, כשמדובר שהאימא היא פרוצה ביותר. עד כאן החלק הראשון. לסיכום, לפי שמואל עדיף לשאת דומה, לפי רבי יוחנן עדיף את הבת של הדומה, אלא אם כן היא פרוצה ביותר, שאז תלוי האם מתעברים סמוך לווסת או סמוך לטבילה. זה היה החלק הראשון. החלק השני זה באמצע עמוד א', וכאן אנחנו חוזרים למשנה ארוכה שראינו בדף כף ד', ושם לקראת סוף המשנה ראינו שיש מצבים שבהם הבעל לא יכול לקנה, או כי אין לו דעת, כי הוא חרש או שוטה, או כי הוא לא כאן, כי הוא למשל חבוש בבית האסורין, והבית-דין שמים לב שאשתו מסתובבת עם מישהו יותר מדי, אז אומרת המשנה הם יכולים לקנה בשבילו, והגמרא אומרת שמה המקור לזה, ראינו את זה אגב גם בדעת רבי יונתן שם בדף כף ד', וזה מאיש איש כי תסתה אשתו, האיש איש זה כפילות מיותרת, זה מלמד שגם הבית-דין יכולים לקנה בשבילו. אז לקנה הם יכולים, אבל מה לגבי המשך התהליך? האם גם אפשר להשקות על פי אותו כינוי של הבית-דין? אז בזה ראינו מחלוקת במשנה, לפי רבנן לא, לפי רבי יוסי כן, ומה המקור למחלוקת? אז רבנן אומרים שלא, כי הם אומרים, קודם כל כתוב והביא האיש את אשתו אל הכהן, אז האיש יכול להשקות ולא מישהו אחר, לא הבית-דין, וגם אם אחרי זה האיש, כלומר הבעל, התפקח, כלומר הוא כבר לא שותה, או שהוא השתחרר מבית האסורין, עדיין הוא לא יכול להשקות, כי כתוב בפסוק לפני זה וקינה, אז לומדים מהסמיכות הזאת בין וקינה להביא שזה צריך להיות אותו אדם, אז אי אפשר שהבית-דין יקנו והאיש ישקה אותה, וממילא כשהבית-דין קינו אף אחד לא יכול להשקוט אותה, לא הביתין ולא האיש, והיא פשוט תישאר אסורה. זה לפי רבנן. לפי רבי יוסי, לפי רשי, הביתין באמת לא יכול להשקוט אותה, כמו שאמרנו, והביא האיש את אשתו וכולי, אבל הבעל, אם הוא יצא, הוא כן יכול, כי רבי יוסי לא דורש את אותה סמיכות בין וקינה לבין והביא, ועד כאן החלק השני, שוב, ביתין יכול לקנה בשביל הבעל, כמו שכתוב איש איש, האם גם אפשר להשקוט? לפי רבנן לא, לא הביתין ולא הבעל, לפי רבי יוסי הביתין לא, אבל הבעל כן, זה היה החלק השני. החלק השלישי זה 7 שורות לפני סוף עמוד א', וזה גם כן משהו שכבר ראינו בדף כף ד', וזה ברייטה שאומרת שיש היקש בין האיש לבין האישה, כלומר בין הבעל לבין אשתו, לומדים את זה ממש כתוב אשר תסתה אישה תחת אישה, כלומר האיש שלה, אז יש כאן היקש בין האישה לבין בעלה, בדף כף ד' הזכרנו את זה כדעת רבי יושעיה, כאן זה ברייטה שאומרת את זה באופן סתמי, ועכשיו השאלה היא, מה לומדים מהיקש הזה, למה היא הלכתה? אז אומרת הגמרא שלומדים מזה לגבי מצבים שהבעל או האישה יש להם איזשהו מום בגוף שמונע מהם את השלב של השתייה או ההשקיה, והגמרא לומדת מהיקש שמה שמונע מהאיש מונע גם מהאישה וגם להפך. מה הכוונה? אז בואו נפרט. אז בכיוון אחד מהאיש לאישה לומדים שכמו שהאיש, אם הוא סומה, כלומר עיוור, אז הוא לא יכול להשקוט, כמו שכתוב ונעלם מעיני אישה, כלומר יש לו עיניים, אז מכאן לומדים גם לאישה שגם אם היא עיוורת היא גם כן לא יכולה לשתות. זה בכיוון אחד. עכשיו לכיוון השני, דברים שלומדים מהאישה לאיש, שכמו שהאישה, אם היא חיגרת, כלומר היא לא יכולה לעמוד, או אם היא גידמת, אין לה כפות ידיים, או אם היא אילמת, אז היא לא יכולה לשתות, את כל זה לומדים מהפסוקים, אם היא חיגרת כי כתוב והעמיד הכהן את האישה, אז היא לא יכולה לעמוד, או גידמת כתוב ונתן על כפיה ולעין כפיים, או אילמת כתוב ואמרה האישה אמן אמן והיא לא יכולה לומר, אז כאמור בכל המקרים האלו היא לא שותה, אז אותו דבר לומדים גם לאיש, שגם אם הוא חיגר או גידם או אילם, גם הוא לא משקה אותה. וממילא בכל המקרים האלו שהיא לא שותה או שהוא לא יכול להשקוט, אז אם הוא קינה לה והיא נסתרה, אז היא פשוט נשארת אסורה והיא תתגרש ואין הכתובה, ועד כאן החלק השלישי. החלק הרביעי זה במשנה, זה תחילת פרק כשם שמיים, וכל החלק הזה זה בעצם משנה אחת ארוכה לאורך כל עמוד ב', ונחלק את המשנה לשני שלבים. בשלב הראשון נראה עוד 2 הלכות לגבי סוטה, כשהפעם נתמקד בבועל, הבועל החשוד. בשלב השני נראה עוד 4 דרשות, אבל הפעם בנושאים אחרים שמובאים פה לגמרי בדרך אגב. אז השלב הראשון, 2 הלכות או דרשות שקשורות לבועל. דבר אחד זה שכשם שהמים בודקים אותה, את האישה, כך המים גם בודקים אותו. מי זה אותו? המסקנה של הגמרא זה שזה הבועל. כלומר, שכשהמים מענישים אותה, באותו רגע גם הבועל יענש בצורה דומה. והמשנה לומדת את זה מזה שכתוב, ובאו המים, והגמרא תתלבט האם זה מהכפלות, כי יש פעמיים ובאו המים, או מהוו המיותרת, זה נראה בגמרא, זאת הלכה הראשונה. הלכה השנייה זה שבמצבים שונים שבהם האישה לא שתתה, כמו שדיברנו מקודם, למשל שהבעל שותה או שאחד מהם גידם וכן הלאה, ראינו הרבה מקרים כאלה שהיא לא שותה, אז במצב כזה לא רק שהיא אסורה לבעל, אלא היא גם אסורה לבועל החשוד, כלומר היא לא יכולה להתגרש מבעלה וללכת ולהתחתן עם הבועל, היא צריכה למצוא חתן חדש, ומה המקור לזה? אז כאן יש מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי יהושע. רבי עקיבא כדרכו לומד מאותיות מיותרות, כתוב בפסוק כ"ט ונטמאה, הוו מיותרת, ומזה הוא לומד שהיא גם אסורה לבועל. רבי לעומת זאת לא לומד מהוו המיותרת, אלא מהכפילות. כתוב כמה פעמים בפרשייה נטמע או ונטמע, אז הוא לומד מפעמיים, פעם אחת בפסוק י' ופעם שנייה בפסוק כ"ט, ומהכפילות הזאת הוא לומד שהיא אסורה גם לבעל וגם לבועל, אלה המקורות, ועד כאן השלב הראשון של המשנה, 2 הלכות בענייני סוטה, עוד פעם, כשם שמיים בודקים אותה, כך הם גם בודקים אותו, כלומר את הבועל, ודבר שני, כמו שהיא אסורה לבעל, היא גם אסורה לבועל, זה השלב הראשון במשנה. השלב השני במשנה, כאמור, מובא לגמרי בדרך אגב, וזה כי מסתבר שמה שרבי עקיבא אמר לפני רגע, שזה שהיא אסורה גם לבועל, לומדים את זה מהוו המיותרת, הוא לא אמר את זה סתם באיזשהו יום בבית מדרש, אלא ביום מאוד מפורסם. וזה היום שבו העבירו את רבן גמליאל מלהיות הנשיא, ומינו במקומו את רבי לזר בן עזריה, ויש המון דרשות שנאמרו בו ביום, באותו היום, אחת מהם זה מה שאמרנו עכשיו, שהיא אסורה גם לבועל, אז אגב זה, המשנה מביאה עכשיו עוד 4 דרשות שנאמרו בו ביום, אף אחת מהם לא קשורה לענייני סוטה. 3 הדרשות הראשונות הם גם רבי עקיבא, האחרונה זה רבי יהושע בן הורקנוס. אז בואו נתחיל. דרשה הראשונה זה לגבי תומה. כידוע, בתומה יש דרגות. המקור הוא נקרא אב התומה, למשל שרץ או נבלה, הוא יכול לטמא אדם, כלים, אוכל ומשקה, והם יחשבו טמאים, אבל בדרגה קצת יותר נמוכה, הם לא אב התומה, אלא ראשון לתומה, הם יכולים לטמא אוכל, וזה גם כן יטמא, אבל דרגה יותר נמוכה, וזה שני לתומה, ושני לתומה הוא יכול לטמא אוכל אחר, וזה יהיה שלישי לתומה. אבל האוכל שהוא יכול לטמא זה לא כל אוכל, אלא דווקא תרומה או קודשים, ושלישי לטומאה יכול לטמא אוכל אחר, וזה יהיה רביעי לטומאה. אבל שוב, לא כל אוכל, אלא דווקא קודשים. אלה הדרגות שכולנו מכירים מהגן, וזה באמת ההלכה, אבל מסתבר שרבי עקיבא חולק על זה, והוא אומר ששני יכול לטמא אוכל לאו דווקא בתרומה וקודשים, אלא אפילו בחולין, ולעשות את החולין האלו בדרגה של שלישי. ומאיפה הוא לומד את זה? מפסוק בויקרא י' א', כתוב, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם, כלומר אחד מהשרצים, אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. כלומר, מה שקורה כאן זה ששרץ מת נפל לתוך כלי חרס, אז השרץ עצמו הוא כאמור אב הטומאה, הכלי הוא ראשון, אם יש שם עוד איזה פת לחם בכלי, אז הפת תהיה שני, זה מה שכתוב כאן, כל אשר בתוכו יטמא, הפת נטמאה, אבל דורש רבי עקיבא שאפשר לקרוא את המילה הזאת יטמא לא רק כיטמא, אלא גם כיתמא. כלומר, הפת היא לא רק טמאה, אלא היא גם יכולה לטמא הלאה. כלומר, לטמא חולין אחרים, שהם יהיו שלישי, וזה מה שלמד רבי עקיבא מאותו פסוק, שזה כאמור לא להלכה, להלכה שני מטמא דווקא שלישי בתרומה וקודשים ולא בחולין, אבל רבי עקיבא חולק על זה, ואת הדרשה הזאת הוא עשה בו ביום. עד כאן הלכה ראשונה, בסוגריים העיר על זה רבי יהושע, מי יגלה אפר מעיניך, רבי יוחנן בן זכאי, שאתה פעם דאגת השם בעתיד יבואו חכמים להקל ששני לא עושה שלישי אפילו לא בתרומה, והנה תראה, בא תלמיד תלמידך רבי עקיבא ולא רק שלא הקל, אלא החמיר, שזה עושה שלישי לא רק בתרומה אלא אפילו בחולין, כאמור זה לא להלכה, בכל אופן זו הדרשה הראשונה. דרשה שנייה זה לגבי ערי הלוויים, הערים שצריך לתת ללוויים ברחבי הארץ, וכתוב בבמדבר למדי שלא רק שנותנים להם את העיר, אלא גם נותנים להם איזשהו שטח מסביב. כמה שטח? אז כאן יש סתירה לכאורה בין שני פסוקים צמודים, שפסוק ד' אומר, ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים מקיר העיר וחוצה, 1,000 אמה סביב, אז 1,000 אמה, לעומת זאת פסוק אחרי זה, פסוק ה' אומר, ומדותה מחוץ לעיר את פעת קדמה 2,000 באמה, וככה לכל שאר הכיוונים, והעיר בתווך, זה יהיה להם מגרשי הערים. אז תחליט, 1,000 אמה או 2,000 אמה. אז כאן יש שני הסברים, רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא, שכאמור דרש את הדרשה הזאת באותו יום מפורסם, אז הוא אומר שבאמת המגרש הוא רק 1,000, וזה שפסוק ה' אומר 2,000, זה לא מדבר על המגרש, זה מדבר על תחום שבת, שלדעת רבי עקיבא, תחום שבת זה מדורייתא, ומכאן הוא לומד את זה, זו דעת רבי עקיבא. לעומת זאת רבי יוסי הגלילי אומר לו, באמת המגרש של הלוויים כן היה 2,000 כמו פסוק ה', וזה שפסוק ד' אומר רק 1,000, זה כי המגרש הזה מסביב לעיר היה מחולק לשתי רצועות, את הרצועה הפנימית יותר של 1,000 אמה, את זה פשוט היו משאירים ריק לגמרי, שיהיה אוויר טוב, ורק את הרצועה החיצונית של עוד 1,000, שם היו שדות וקרמים, זה רבי יוסי הגלילי, וזו הדרשה השנייה שדרש רבי עקיבא בו ביום. הדרשה השלישית, שהיא כבר לא הלכתית, זה לגבי מה שכתוב בתחילת שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויומרו לאמור. מה זה ויומרו לאמור? מה זה הכפלות? אז מסבירים גם רבי עקיבא וגם רבי נחמיה, זה כי משה היה אומר את השירה, ועם ישראל היו עונים אחריו, לכן זה ויומרו לאמור. עכשיו, על מה בדיוק אמנו? אז לפי רבי עקיבא זה היה כמו בהלל, לפי רבי נחמיה כמו בקריאת שמע. כלומר, לפי רבי עקיבא זה היה כמו בהלל, שבזמנם בהלל, אז החזן היה אומר את הרוב, והעם שעונים לא נימ על הכל, אלא פה ושם על חלק מהמשפטים, אז אותו דבר ככה היה גם שירת הים. לעומת זאת, לפי רבי נחמיה, זה היה כמו בקריאת שמע, שהחזן באמת בהתחלה מתחיל לבד, אבל אחרי זה כולם מצטרפים, וביחד כולם אומרים הכל, וככה גם היה שירת הים, ועד כאן הדרשה השלישית שאמר רבי עקיבא באותו יום. הדרשה הרביעית זה כאמור לא רבי עקיבא, אלא רבי יהושע בן הורקנוס, וזו מחלוקת האם איוב היה עובד את השם מאהבה או מאירה. רבי יהושע בן הורקנוס אמר בו ביום שזה היה מאהבה, ואילו רבי יוחנן בן זכאי שתי דורות לפני זה אמר שזה היה מאירה. מה המקורות? אז רבי יהושע בן הורקנוס למד שזה היה מאהבה משני פסוקים. פסוק אחד כתוב באיוב י' ג' הן יקטלני לא אייחל. כלומר, גם כשהשם קוטל אותי ומעניש אותי, אני עדיין מייחל לו, וזה מראה שזה מאהבה, כי אם זה רק מיראת העונש, אז אם השם כבר מעניש אותו, אז אין לו כבר למה לייחל. אלא מכאן שזה מאהבה, זה פסוק אחד, אבל אומרת המשנה, פסוק הזה בפני עצמו לא מספיק טוב. כי כתוב כאן, הן יקטלני לא אייחל, והמילה לא, אומנם הקריא שלה, איך שקוראים את זה, זה למד וב, אני מייחל לא, מייחל אליו, אבל הכתיב שלה זה לא למד וב, אלא למד א', כלומר שלילה, אני לא מייחל. אז ממילא, אם באמת נלך לפי הכתיב, אז איוב דווקא כבר לא מייחל להשם, וממילא מכאן אי אפשר ללמוד שזה מאהבה, אלא פסוק אחר זה ביוב כף זין, עד אגבה לא אסיר תומתי ממני, והמשנה מבינה שאדם שעד יום מותו לא מפסיק לעבוד את השם בתמימות, ודאי שזה מאהבה ולא מיראת העונש. ועד כאן דעת רבי יהושע בן הורקנוס שהוא עבד מאהבה, ואת זה הוא דרש באותו יום מפורסם. לעומת זאת אומר רבי יהושע, מי יגלה אפר מעיניך רבי יוחנן בן זכאי, שאתה אמרת שאיוב עבד את השם מאירה ולא מאהבה. כמו שכתוב בתחילת איוב, איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע, מכאן שזה שזה העירה, אבל כאמור רבי שוב בן הורקנוס לימד שזה היה מאהבה. עד כאן ארבע הדרשות שנאמרו בו ביום, ועד כאן המשנה, וזה היה החלק הרביעי של השיעור. מחר נתחיל לעבור על כל חלק מהמשנה ולבאר אותה, בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו מחלוקת שלפי שמול עדיף להתחתן עם דומה ולא עם הבת של הדומה, כי הבת אולי ממזרת. לעומת זאת רבי יוחנן אמר שעדיף להתחתן עם הבת של הדומה, כי לפחות היא עצמה אולי צדיקה מאשר עם הדומה, וזה שהיא אולי ממזרת, היא לא ממזרת, כי רוב בעילות אחר הבעל, וזו ההלכה, אלא אם כן, האמא ממש פרוצה, שאז באמת אולי כן צריך לחשוש שזה תלוי אם היא מתעברת סמוך לווסת או אחרי התפילה, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני חזרנו למשנה, וזה שאם הבעל חירש או שוטר בבית האסורין והוא לא יכול לקנה בעצמו, אז הבייטין יכולים לקנה בשבילו, כמו שכתוב איש איש, והאם אחרי זה גם משקים על סמך זה לפי רבנן? לא, לא הבייטין ולא הבעל יכולים להשקות, וראינו את המקורות, לפי רבי יוסי, הבעל עצמו אם הוא יצא, הוא כן יכול, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו הקש בין האיש לאישה, שאם יש איזושהי מגבלה פיזית שמונעת מהאישה או מהאיש לשתות או להשקות, אז אותו דבר אומרים גם על הצד השני. כלומר, כמו שאם האיש סומה או לא יכול להשקות, אז גם האישה אם היא סומה לא יכולה לשתות, וכמו שאם האישה חיגרת או גידמת או אילמת היא לא יכולה לשתות, אותו דבר גם אם האיש ככה הוא לא יכול להשקות, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו משנה אחת ארוכה בעמוד ב', חילקנו אותה לשני שלבים. בשלב הראשון ראינו שני דברים לגבי הבועל, א', שכשם שמיים בודקים אותה, את האישה, כך הם גם בודקים אותו, כלומר הבועל לפי הגמרא. דבר שני, אם היא לא שותתה והיא אסורה לבעל, אז היא גם אסורה לבועל. ומה המקור של זה? לפי רבי עקיבא מהאהבה המיותרת של ונטמע, לפי רבי מהכפילות של נטמע ונטמע, וזה היה השלב הראשון של המשנה. בשלב השני, כיוון שרבי עקיבא דרש את הדרשה הזאת בו ביום, באותו יום שבו נתמנה רבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא, אז אגב זה מביאים עוד ארבע דרשות שנאמרו בו ביום. דרשה אחת, רבי עקיבא אומר ששני עושה שלישי גם בחולין, זה לא על הלכה, באמת זה רק בתרומה וקודשים. דרשה שנייה לגבי המגרשים סביב הרי הלוויים ובמדבר למד ה', פסוק ד' אומר שזה אלף, מה פסוק ה' אומר שזה אלפיים, אז רבי עקיב אומר שזה באמת אלף, וזה שכתוב אלפיים זה לגבי תחום שבת, רבי יוסי הגלילי אומר שזה אלפיים, אלף ריקים ואלף עם סודות וקרמים, זו דרשה שנייה. דרשה שלישית לגבי אז ישיר משה וכולי ויאמרו לאמור, למה יש כפילות? אז זה כי משה אמר והעם חזר אחריו, ואיך לפי רבי עקיבא כמו בעלל שחזרו אחרי כל כמה זמן על איזה משפט, לפי רבי נחמיה כמו בשמה שפשוט משה התחיל ואז הם הצטרפו, אבל גם הם אמרו הכל. ודרשה רביעית לגבי איוב לפי רבי יהושע בן הורקנוס, שגם את זה הוא דרש בו ביום, איוב עבד את השם מאהבה, לעומת זאת רבי יוחנן בן זכאי אמר שהוא עבד מאירה. עד כאן המשנה, מחר נתחיל לבאר אותה. כל טוב בינתיים.